דיברנו בתחילת השבוע על הדרכתה של תורה שמרימה את עם ישראל מהמשבר, מהסיבוכים, לא רק ממשבר חטא העגל, אלא גם מהמשבר של פרשת השבוע שלנו, של חנוכת המשכן, של הימים הראשונים של יום חתונתו ויום שמחת ליבו של הבית המשותף הזה של ריבונו של עולם ושל הכהנים ושל עם ישראל. ומתוך המשבר הקשה הזה עם ישראל יוצא, הנהגה אלוקית ממשיכה, וממשיכים לעבוד ולהתנהג בבית המשותף הזה. ואז בעצם, אם אנחנו מתבוננים, מסתיימת המסכת של המקדש, של השראת השכינה. עם ישראל יצא ממצרים, התרומם לפסגה של מתן תורה, ממשיך לקבע את הרוממות הזאת בבית, וראשית החומה שלנו זאת עבודת הכהנים, תורת כהנים, שהם המפעילים את הבית. והנה אחרי יציאתנו מהמשבר הסתיימה המסכת של המקדש. ואז אנחנו בבת אחת קופצים לתוך המטבח שלנו. ואם אפשר לומר, אנחנו קופצים לתוך הבטן שלנו. רשימה ארוכה, מה כשר, מה טרף, מה מותר, מה אסור. והרב ציודה זצ"ל בשיחות עומד על הקפיצה הזאת. נכון שענייננו העיקרי הוא הופעת נשמת הכלל, כלל ישראל, אבל מתוך העיסוק הנרחב בעניינים הכלל ישראליים, מתוך זה מופיעים פרטים. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור עליהם. עוד נעמוד על זה בעזרת השם, מה זאת המילה הזאת עליהם, כלומר אליהם. מסביר הרב ציודה, אחרי העניינים הגדולים של כלל ישראל, יש לי עוד מה לומר, אליהם, זה ליהודים הפרטיים, ראובן, שמעון וכולי. אתה צריך, משה רבנו, למסור להם הלכות הכשר והטרף בחייהם הפרטיים. וכך אומר הרב ציודה בסגנון אחר, מתוך כלל השראת השכינה בישראל מופיע פירוט הדברים המותרים והאסורים. הכשר והטרף הם עניינים השייכים לפה ולבטן הפרטיים של כל אחד ואחד. אכילה היא עניין אישי פרטי. על פי סידור בורא עולם יש הדרכה מה כשר, מה טהור, מה בריא, לעומת מה שטמא ומטמטם את ליבו של אדם. ובספר לנתיבות ישראל אנחנו מוצאים מאמר מיוחד של הרב ציודה לקראת הבחירות שהיו אז בתשנ"ט, והמון המון שנים אחורה. התארגנה אז רשימה מאוחדת, והרב ציודה כתב מאמר שנקרא עמדתנו ועקרונותיה. כלומר, על מה אנחנו צריכים להיאבק, מהי הערבות, כל ישראל ערבין זה לזה, מהם היסודות של רשימה דתית מאוחדת. והרב ציודה קובע שהיסודות הם סידור ענייני הכשרות בישראל, סידור עניינה של השבת בישראל, וסידור המשפטים בישראל. כהקדמה ליסודות החשובים האלה, אומר הרב צבי יהודה, כי חלק השם עמו. קודם כל צריך לזכור, צריך להזכיר, במיוחד לפני בחירות בעם ישראל, את עניינו של עם ישראל, כי חלק השם עמו. עם ישראל הוא הופעה, הוא גילוי של ריבונו של עולם. וכל אחד מישראל, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא אדם מישראל. הוא לא סתם מגיע מאיזשהו כוכב. כולנו שייכים לעם ישראל. כל יחיד ויחיד הוא חלק של העם הזה. וממילא, רק אם צורת החיים הישראלית, היהודית, המקורית, מופיעה בנו, אז החיים החלקיים שלנו הם קשורים אל השלמות של היותנו חלק מהעם, שהוא חלק השם עמו. כלומר, הופעת השם מתגלה על ידינו. ברור, אומר הרב צבי יהודה, ששונים אנחנו מכל עם ואדם, קודם כל בנשמתנו, אנחנו מברכים כל בוקר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזאת עובדה שאי אפשר לשנות אותה. ואומר הרב צבי יהודה, כל ההמצאות המלאכותיות של זיופי היסטוריה וסילופי ממשות, כאלה שמנסים חלילה להתכחש לעם ישראל, אינן מבטלות את העובדה, אנחנו שונים מכל עם. וממילא, כשם שההתייחדות הציבורית וההיסטורית הזאת איננה ניתנת להתכחש, אז גם צורת האישיות היחידית הישראלית, שנמשכת מתוכה, הרי כל יחיד ואיתנו הוא חלק מעם ישראל, ועם ישראל זאת יצירה אלוקית, עם זו יצרתי לי שאי אפשר לשנות אותה. אז גם כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק מישראל, ורב צודה מביא מאמרי חזל המפורסמים, אף על פי שחטא ישראל הוא, וריקנים שבח מלאים מצוות כרימון, וממילא. צריך גם להתייחס לפי הדרכתה של תורה, לגוף החומרי שלנו, שהוא נושא את נשמת ישראל, שהיא חלק אלוקה ממעל. ומכאן מתייחס הרב צבי יהודה, מתמקד בעניין הכשרות, שזה החצי השני של הפרשה שלנו. תורת השם בפיך. האם אנחנו רק לומדים תורה בפה? אבל בפה הזה שהוא גם אוכל, לכן דרשו חז"ל בגמרא בשבת, תורת השם בפיך מן המותר בפיך. יש קשר בין מה שמותר לך להכניס ולאכול בפה לבין מה שאתה מדבר בדברי תורה ודיברת בם. זה אותו פה. ולכן אמרו חז"ל, ונתמתם בם ונתמתם. עבירה מתמתמת ליבו של אדם. אם הפה לא אוכל כשר, אז זה משפיע על הופעת הנשמה, על אפשרות קליטת התורה. אנשי קודש תיון לי, והקודש הוא לא מתגלה רק בצורה מופשטת, אלא מיד אומרת התורה, פרשת משפטים, אנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ובפרשת ראה, גם שם מופיע עניין מחלות הקשרים שלנו, לא תאכל נבלה. למה? כי עם קדוש אתה. אני עם? כן, אני חלק מהעם. אומר הרב צבי יהודה, לפי מה שנכנס אל הפה, כך גם הכשרות של מה שיוצא מהפה. עיקר חיינו זה לדבר בם, אבל הדיבור הוא מושפע ממה שנכנס אל הפה. על כן מאוד צריך להקפיד על הכשרות של המאכלים כדי שנוכל לדבר בם ולא חלילה ונתמתם בם. לכן רש"י בתחילת העניין של הכשרות בפרשה שלנו, אומר כך, זאת החיה אשר תאכלו, ומיד התורה מפרטת סוגים של בהמות. לכן, אומר רש"י, זאת החיה, זה לא הכוונה חיה, אלא לשון חיות, החיים. לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים, לפיכך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם מצוות. ורש"י מביא משל לרופא שמבקר חולה, ואם הוא נותן סיכוי להבראת החולה, אז הוא אומר לחולה, תיזהר מאוד מהמאכלים, כי אתה עשוי להיות בריא, אני רואה שאתה מסוגל לחיות. כך ישראל שהם לחיים, אמר להם, והייתם לי קדושים, כך כתוב במדרש תנחומה, אל תשקצו את נפשותיכם, אל תפגעו בנפשותיכם על ידי אכילה לא כשרה. למה? שישראל מיועדים לחיים, שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יש קשר בין מה שאנחנו אוכלים, לבין הדבקות, הדבקים באשם אלוקיכם. פירוש מיוחד אנחנו מוצאים בקדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. הוא אומר, רש"י עמד על המילה, זאת החיה, לשון חיים. אבל לפני כן כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, למור עליהם. מה פירוש למור עליהם? רש"י כבר עמד על זה. אומר הקדושת לוי דבר מזעזע. אם אנחנו זוכרים את תחילת פרשת שמות, אחותו של משה רבנו, היא שמה אותו ביאור, והיא שומרת עליו, אבל הוא גם צריך לאכול. אז היא אומרת לביתיה, בת פרעה, היא אומרת, אלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות. למה דווקא מן העבריות? מצרית לא יכולה להניק את משה? אומר רש"י, באמת המצריות ניסו להניק את משה, אבל הוא לא ינק. אז הם הלכו ליועצות הנקה, ולא הבינו למה זה לא עובד. למה? מגלה רש"י, לפי שהפה של משה רבנו עתיד לדבר עם השכינה, לפיכך לא רצה לנוק ממצרית. אומר הקדושת לוי, כתוב במדרש רבה במדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה נתנבאו יחידים. כמה נביאים אנחנו מכירים? בספרי התנ״ך יש כמה נביאים. אבל לעולם הבא, אומר המדרש, כל ישראל נעשים נביאים. שנאמר, פסוק ביואל, פרק ג', והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר. כל בשר יקבל רוח הקודש. וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. אז לעולם הבא, כלומר לעתיד לבוא, כל ישראל יהיו נביאים, שנאמר הפסוק הזה ביואל. אומר הקדושת לוי, אם כל ישראל יהיו נביאים, ואנחנו עתידים שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו בפה שלנו, אז איך שייך שהפה שאכל תמה ידבר עמו השכינה? קודם כל זה היה משה רבנו, אבל גם את הפה שלנו אנחנו צריכים לשמור בחשרות, כי כולנו עתידים להיות נביאים. אומר הקדושת לוי, זה הפירוש. וידבר השם אל משה ואל אהרון, למור עליהם. כלומר, הרי תאמרו לישראל, אני עתיד לדבר איתכם, למור עליהם. לא רק משה התנבא, גם אנחנו כולנו נזכה לנבואה. למור עליהם. אז אם אנחנו נזכה לנבואה, כמו שמשה לא ינק מן המצריות, גם אנחנו צריכים לשמור על כשרות הפה כדי לזכות לנבואה. אני רוצה לסיים בדברי המלבים על הפסוק הזה שהזכרנו. הוא לא קשור לנושא, אבל הואיל והזכרנו את דברי הנבואה הזאת, שכולנו נזכה לנבואה בעזרת השם, אז הראה לי מורי ורבי הרב רוזן זצל את המלבים הזה. כתוב שם, וניבאו בניכם ובנותיכם. כלומר, הילדים הקטנים, הם יזכו לנבואה, והזקנים יזכו לחלומות. חלומות יחלומון. וגיל הביניים, הבחורים, בחוריכם, חזיונות יראו. למה הבנים והבנות הקטנים יזכו לנבואה, הבחורים לחזיונות, והזקנים לחלומות? אומר המלבי, יש שלוש מדרגות, לפי הגובה, מלמעלה למטה. הכי גבוה זה נבואה, נבואה גמורה. אחר כך, יש חזון. חזון זה פחות מנבואה, זה שרואים מחזות בהקיץ. זאת גם מדרגה מאוד גבוהה. והמדרגה הכי נמוכה זה חלומות. יש חלומות שווא ויש חלומות שהם 1 חלקי 60 מנבואה. ואני מצטט מהמלבים. ובזה יאמר שהבנים והבנות הצעירים שנולדו בדור המשיח, דור שהוא מוכן לרוח אלוהי, הם ינבאו נבואות גמורות. כמה שאתה יותר צעיר, כמה שאתה יותר קרוב לדורו של משיח, אתה במעלה יותר עליונה. הזקנים שנולדו בדור קדום, רחוק מדור המשיח, יזכו רק לחלומות. והבחורים, שהם בדור הביניים, יזכו למשהו ממוצע בין נבואה לבין חלום, לחזון. שנזכה כולנו במהרה לחזרת הנבואה. שלום.